שלום לכם. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. והשם יתברא כעדן, וערבתה כגן השם, ססון ושמחה ימצא בה, תודה בכל זמרה. זה הפסוק החותם את הפטרת השבת, פרשת עקב, פסוק שמבטא תקוות כולנו, נחמה, שמחה ותודה. אנחנו כרגיל בשבועות האחרונים מקליטים הרבה זמן מראש, לפני שידור התוכנית, מקווים שגם הדברים הללו הגיעו לאוזניים שמחות וקשובות עם שמחה וכל תודה והרבה נחמה. תוכנית היום היא תוכנית שמוקדשת לפרשה וגם לך הרב מרדכי אילון, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו מכבדים את רצונך ובקשתך לצאת קצת למנוחה אחר כל כך הרבה שנים. נקווה שתהיה הפסקה קצרה ומנוחה טובה ורגועה, ואנחנו מחכים לך שתחזור בכוחות רעננים חודשים. אנחנו נמשיך להיות כאן כל שבוע עם הפרשה בהזדמנות הקרובה. אחרי חופשתך הקצרה, אנחנו מקווים, אתה שוב איתנו כאן.
בעזרת השם, אני גם מחכה.
כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. הרב אילון, לפני שניגש אל הפסוקים ואל הפרשה, שנים רבות אנחנו יושבים כאן באולפן ודנים ומנתחים ומפרשנים ומהלכים ופירושים כאלה ואחרים. אני רוצה לשאול אותך, לפני שנתחיל להיכנס, לצלול לתוך הפרשה, איך ניגשים לפרשת שבוע? זאת אומרת, אתה יכול הרי לשקוע בפרשנים ובארכיאולוגיה ובספרות ובהיסטוריה ובדינמיקות ובמחלוקות ובביקורת המקרא, ואתה יכול לשקוע בביצה הפרשנית והנישאית ולאבד את המחזור כולו. אתה יכול מצד שני לראות מהלכים ארכיאולוגיים ולאבד את החום ואת הרגש ואת האהבה. איך? אתה הרי מומחה כל כך הרבה שנים והאהבת עלינו את פרשת השבוע. כשאתה ניגש לחומה, כשאתה ניגש לפרשה, איך אתה ניגש? מתוך מה? איזה עין אחת רואה מה ועין שנייה רואה מה?
לסבתא שלי, שהזכרתי אותה הרבה פעמים, היה ספר שקראו לו צאנה ורנה. צאנה רנה. כך נהגו לקרוא לו ככה ביידיש העסיסית של הסבתא. צאנה רנה. אני זוכר את הטראומה שהייתה לי כילד קטן בכיתה א', כשסבתא ביקשה שאני אביא לה את הצאנה רנה מהמדף, ואני ידעתי לקרוא את הכל הלוך חזור, כי אני קורא בכיתה א'.
מה היה בסיפורי סבתא?
ולא היה צאנה רנה. וחיפשתי וראיתי ספר שכתוב צאנה ורנה, אבל צאנה רנה לא היה. ואז סבתא מצאה לי את זה ואמרה לי, אתה לא יודע לקרוא צאנה רנה? ואני, זו טראומה שמלווה אותי עד היום. החובה להוכיח את ידיעתי לקרוא. וצאנה רנה היו סיפורים, פשוט סיפורים של התורה. סיפורים, 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 סיפורים. במהדורה של הסבתא שלי אפילו היה מקום שהיה כתוב בו איפה צריך לבכות כשמגיעים לסיפור עצוב, איפה צריך לשמוח. הסבתא פעם סיפרה שפעם הייתה יהודייה, ואני חושב שזה סיפור על כל אחת. שפעם הייתה יהודייה אחת זקנה שכשהיא קראה את הפרשיות של יוסף והאחים והיא הגיעה לסיפור שבו יוסף הולך לשכם ולא מוצא את האחים והוא הולך לדותן ועוד מעט הוא מגיע אל האחים ויש שם בור, היא הגיעה לשם והיא אומרת לו, יוסף תיזהר, יוסף תעצור, תעצור, אתה זוכר משנה שעברה, תעצור. הוא ממשיך, הוא מגיע לאחים, והם זורקים אותו לבור. היא תופסת את הצאנה רנה וסוגרת את הצאנה רנה ואומרת לו, די! אני אמרתי לך פעם, פעמיים, כל כך הרבה שנים אני אמרתי לך להיזהר, ואתה ממשיך ואתה נופל לבור. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. השאלה אם הפרשה היא טקסט היסטורי מרתק. והטקסט ההיסטורי הכי מרתק הופך בשלב מסוים להיסטורי, וההיסטוריה לא תמיד מרתקת, וכדי שהיא תרתק לפעמים אנחנו צריכים לאנוס אותה בכל מיני צורות. או שזו הפרשה של השבוע. מה הפרשייה שמסעירה את השבוע? פרשת עקב. זאת הפרשייה של השבוע. מה יש בפרשה הזאת? משהו נצחי וקבוע ועמוק ומכלול והכל ביחד. אתה קראת את כי ניחם השם ציון ניחם כל חורבותיה, ולא ידעתי מה אתה הולך להתקין לי אחר כך, אז פתחתי שם את הפסוקים. שני הפסוקים שקודמים לזה אולי אומרים את כל מה שאתה שואל. שמעו אליי רודפי צדק. כך מסיים הנביא ישעיה את ההפטרה שלנו. שמעו אליי רודפי צדק מבקשי אדוני. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור מוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כי אחד קרטיב ואברכהו וארבהו. לא כתוב פה, תלמדו את ההיסטוריה של אברהם. כתוב פה הביטו. כתוב פה הביטו אל אברהם אביכם. כתוב פה להביט אל שרה, וקוראים לאמא מקבת בור נוכרתם. זה אבא שלך. זה אמא שלך. זה אתה. זה הסיפור שלך.
ואין חשש שהסיפור הזה יפוך להיות מצא מהרונה של הסבתא, כמו עוד סיפור של שלום עליכם, אל טוביה החולב.
בדיוק. ועכשיו מגיעה היראה. היראה מאוד גדולה מהפרשה הזאת. אתה יודע כמה ידיים נגעו בזה במשך 3,500 השנים האחרונות? כמה עיניים? כמה לבבות? כי אחד קרטיב ואברכהו וארבהו. כשאנחנו אומרים שאנחנו הילדים של אברהם ושרה מהפרשה, אז מי הילדים של אברהם ושרה? הסבים שלנו מהמרתפים באירופה? הסבים שלנו מקומות הקשים בתימן ובצפון אפריקה? אני היום? בארץ? בגלות? בעולם האישי שלי? בעולם הכללי שלי? בעולם הביתי, המשפחתי, הזוגי? אני מודע לזה שאני קורא את הפרשה הזאת עכשיו, ואת הפרשה הזאת קוראים בעוד אלפי מקומות באותה שעה, 2,000 שנה, באותו שבוע,
כמעט באותה מוזיקה,
כמעט באותה מוזיקה, עוצרים בערך באותה מקומות, ויש לזה תווים. קונצרט טוב הוא לא רק קונצרט מרגש, הוא קונצרט שמישהו יתאמן עליו, לא מישהו אחד, המון המון מישהו. אם הוא קונצרט באמת טוב, אז יש לו המון המון כלים, ולכן יש גם המון ראיות והמון קריאות. עכשיו אתה יכול להיכנס לנישה אחת ולהיכנס לקריאה הזאת, ואז לעסוק באיזה אות אחת ולהיכנס לקוצו של יוד ולהתעקע ביוד הזאת, זהו. ומחר להתעקע במשהו אחר ואף לא לחבר ביניהם. ואתה יכול לדבר רק על הקונצרט ולא להתייחס ליוד. מה נעשה לך בקונצרט טוב? לשמוע זיוף אחד אבל מגעיל,
חריקה של כינור,
איזה זרק כזה שיעשה את כל הכותרות יהיו רק כזה. אז מה הקונצרט? ההרמוניה? או הכוח להתייחס בענווה וביראה ובכבוד, לא רק לכל תו אלא לכל משקל.
אתה מדבר הרב אלון על היכולת לתאם בין התפיסה של התזמורת כולה לבין התו האחרון אצל המצליטיים האחרונות בקצה התזמורת.
נכון.
אני שואל על שתי תכונות אחרות שהזכרת אחת מהן ולא הזכרת את השנייה. הזכרת יראה, ואני רוצה להציף את אהבה, כי הפסוק בפרשה אומר, ואתה מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך ולעובדו ולאהבה. יראה הרב אלון,
ליראה ולאהבה ואז ולעובדו.
יראה ואהבה הרב אלון אלה שתי תכונות נפש שונות, כמעט סותרות ונגדות זו את זו. כשאני ניגש אל הטקסט הזה או אל הארוחה הזו באהבה, בכיף, בחדווה, בחיוך, מחכה לזה בחיליון עיניים, זאת אהבה, רגש עצום. כשאני צריך לגשת אל טקסט ביראה, מבחן או כל דבר אחר, אני בלחץ, אני בחרדה, אני לא ישן בלילה. אלה שתי תכונות נפש שונות זו מזו. איך התורה מצפה למני שאני אל התורה הזאת אתייחס באהבה גדולה וגם ביראה? זה לא מסתדר לי במבנה של הנשמה שלי.
תגיד לי אבי, כשאתה לוקח את הנכד שלך על הכתפיים לרקוד, אתה שם אותו על הכתפיים, אתה לוקח אותו באהבה?
הכי גדולה שיש.
הכי גדולה. אתה ירא שהוא לא ייפול?
תראי,
יש לך אחריות? עכשיו לא באהבה, אתם לוקחים ביחד איזה סם חזק
עושים בנג'י.
עושים בנג'י כזה. עכשיו אני אשאל את השאלה הבאה. אם אתה קצת שיקור, אתה תיקח אותו. מי שיקח אותו למני, אתה לא אחראי. אז היראה צריכה להיות קודמת לאהבה? עכשיו הדבר הבא. ואם היראה קודמת לאהבה, זה נובע מזה שאני עושה פה רק ביראה, כי אני שוטר, ולא באהבה? או שזה נובע מזה שאתה סבא, יש לך נכד, ואתה לא תינוק בן 5, שאוהב את הדובי, אבל לא מבין שאהבה ויראה הולכות ביחד. יראה זה לא פחד מהרפורט של השוטר באור האדום. לא, לא, זה לא יראה. זה טעות בכלל במושג. כי פחד מהשוטר עם האור האדום זה לא באמת יראה. זה איך אומרת שם הבדיחה הישראלית? זה בטח שאני ראיתי שיש אור אדום, לא ראיתי שאתה מחכה מאחורי הרמזור.
זה שוטרים וגנבים.
שוטרים וגנבים. יש איזה יראת רוממות. נכון מלגעת בזה. זו יראת רוממות ממשהו משותף, נצחי, שאנחנו עסוקים בו בתזמורת הזו שתיארנו מקודם. אתה יודע מי הנגנים? הרמב"ן בספרד, ורבי יהודה הלוי, והרמב"ם, וחכמי אשכנז, והתנאים, והאמוראים. פתאום לרבי עקיבא יש איזה מנגינה שלו בטקסט, אנחנו מבינים לך מה הולך פה? והעולם כולו יצטרף לזה. כל העולם. זו מוזיקה שהתחילה שם בהר סיני. זה רציני לגשת לזה לא בהירה? זה מכובד לגשת אל זה רק מהמקום שלי?
יראה של התבטלות, או יראה שגם לי יש מקום בתזמורת הזאת, אפילו אם יש לי רק משולש קטן.
עכשיו אני רוצה להגיע למקום הזה. זה דבר מדהים. אתה שואל האם יראה לא עוצרת את המקום שלי. מה שהשתדלנו לעשות פה ונשתדל להמשיך לעשות בעזרת השם כשנשוב ונמשיך כל הזמן, הוא ללמוד תורה לשמה. ללמוד תורה לשמה. לא היה לנו מבחן אף פעם בסוף התוכנית, ולא קיבלנו על זה אף פעם תואר. תמיד אמרתי מה פירוש ללמוד תורה לשמה. ליצנים היו אומרים שללמוד תורה לשמה זה ללמוד תורה עד שיחשיבו אותך לבחור רציני, ואז היא תרצה אותך לשידוך. אז ללמוד תורה לשמה. טוב, אבל זה לא ממש, זה סתם בשביל החברה. אז מה זה ללמוד תורה לשמה? אז פעם הבנתי שאולי ללמוד תורה לשמה זה ללמוד תורה לשם שמיים. אז זה ללמוד תורה לשמה. אלא מה, אולי ללמוד תורה לשם מצווה תלמוד תורה. כל דבר צריך לעשות לשם המצווה. אז מי רבי חיים מוולוז'ין? כל כך עמוק. ללמוד תורה לשמה, זה ללמוד תורה לשם התורה. לשמה של התורה. מה פירוש? גם רבי חיים, גם הרב קוק, רבים מסבירים את הדבר הזה, זה כל כך עמוק. בתורה כתוב כאן, זה היה עקב, תשמעו. בתורה הזאת, היא לא טקסט. היא ניתנה לכולנו, וכולנו היינו בהר סיני. ולכל אחד מאיתנו יש משהו להגיד בעין, בקוף, בבית. וכאילו הפסוק הזה מחכה לפרשנות שלך. התורה מחכה שכבר תטפל בה.
אבל איך אני יכול...
רגע, שנייה. חצי שנייה. התורה הזאת, הגדולה, האדירה, צריכה אותך ואותך ואותי. כי היא לא טקסט נקראי מדהים בספרייה. וזה מה שההבדל בינה לבין כל ספר אחר. היא החיים שלנו, אז איך היא תהיה החיים שלנו בלעדיי ובלעדיך? אז כדי שהיא תהיה החיים שלנו איתך ואיתי, אז לומדים תורה לשמה. במילים לא יפות. כל כך מסכנה התורה, היא מחכה שאני אפרש אותה. עכשיו, מי אתה שתפרש אותה?
זאת השאלה, איך אני יכול לגשת למדף, לחשוב רק המחשבה? איך אמרת לי קודם? הרמב"ן, ראשי, תנאים, אמוראים, חכמי ספרד, חכמי... כולם כבר דשו ודשדשו ופרשו. עכשיו אני בא, אני בקושי יודע להגיד פסוק אחד בלי טעות. מה יש לקרוא לחדש בה?
הנה, אבל... אותה שאלה אתה הרי יכול לשאול על מה אני בכלל בשביל להתפלל. מי אני? מה? שאמר פרעו ליוסף, לא יודע למה הזכרנו את יוסף ופרעו גם בשבוע שעבר, שפרעו בא אל יוסף ואמר לו על החלומות שלו, יוסף פתאום עשה לו מהפכה. והמהפכה שיוסף עשה לו הייתה רק בדבר אחד. הוא אמר לו, אתה תראה, אני לא פותר חלומות, חלומולוג, פתרונולוג, גאון חלומי שפתאום נפל עליך. יש לי פשוט אלוקים בחיים. אני רוצה לחדש לך. אולי אלוקים ידבר איתך פשוט בחלום. עכשיו זה בטח נורא קשה לך פרעה לקבל את זה, כי אתה הרי אלוהים. לא? שכחתי פרעה. הרי אתה התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, והנילוס שלך, והעולם שלך, ומצרים שלך, ווו-הו. איזה חצוף אחד, נער עברי עבד, שהרגע הוריד את הפיג'מה של הבית סוהר, שיצא השנייה מהבור, בא להגיד לך, יא אבני, קודם כל, אלוקים פה בעסק. אז אני רוצה להגיד לך, תשמע, מצד אחד זה באמת לא פייר מה שעשיתי לך, הכנסתי לך אלוקים לעניין, ואתה ממש פתאום איבדת את ההילה. ומצד שני אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה החידוש שלי? אתה יודע למה אתה חלמת שני חלמות? כי נרדמת אחרי החלום הראשון, אז אלוקים בא לדפוק עוד פעם על הגב. ואמר, פרעה, ילד שלי, בתפיסת האלילות, הקדומה בוודאי, האל הגדול לא יטריח את עצמו לבוא אליי ולהגיד לי, שמע, אני מחכה לך, אני צריך אותך. מה שבעצם עושה יוסף ופרעה, עושה כל אחד מאיתנו כל בוקר לעצמו. כל בוקר אני אומר, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, ריבונו של עולם, בחמלה, ובא אמונתך. אתה עוד פעם ירדת ודפקת לי ככה על הגב, וככה טיפה הערת אותי, ושוב אמרת לי, רבה אמונתך בי, לא רבה אמונתי בך. שוב אמרת לי, תשמע, אני צריך אותך. התורה צריכה אותך. אתה הרמב"ן והרמב"ם וסבא ורבי עקיבא ומשה רבינו והילדים שלך וכולנו ביחד. והפרשה הזאת היא לא משהו שהתחיל אתמול, ולא משהו שיגמר מחר. ומהדורות החדשות מתחלפות תוך שתי דקות, ולכן כל מהדורה היא היסטוריה עתיקה. כי הקצב, מאז שהיא רלוונטית, ועד שהיא נהיית היסטוריה, ככה בחודש האחרון. כמה פרשנינו לענייני פרשנינו, הפכו להיות עוד לפני שהפרשנות הודפסה, בהיסטוריה לא רלוונטית. תיקח את הפרשה הזאת, שנקראת, ותהיה רלוונטיות שלה.
הרב אלון, עוד פעם שאלה אישית ברשותך. קראת פעם ספר טוב בחיים שלך? ספר טוב ככה, ספר שנהנית? קראת, מסתומס, ספר עלילה, לא יודע.
הכי טוב זה שקראתי זה זה.
זהו, עכשיו, קראת פעם ספר טוב שגמרת אותו, סגרת, אמרת, ספר טוב. קראת יותר מפעם גם את הספר הזה. מה ההבדל בין ספר טוב לבין פרשה טובה?
זה בכלל הספר. זה בכלל בכלל הספר. זה תורת חיים. ספר זה משהו ששמים במדף. וקוראים אותו פעם. והוא חזק מאוד עוד פעמיים. אם הוא גם יוצא בתור סרט טוב, זה בכלל מצוין. זה לא קשור לזה בכלל. זה לא... זה בכלל לא קשור.
זה לא בא מה שנקרא מאותו מקום.
זה לא בא מאותו מקום, זה לא הולך לאותו מקום. זה אגב, זה תורת ישראל, אבל לא דיברנו מספיק על זה שזה שייך לעולם כולו. זה תורה, זה אורה, זה איזה מין הוראה כזאת שמגיעה לכל מקום. זה גם יורה, גם השורש הזה נמצא בתורה. להורות זה לתת הוראה. להורות מותר, אסור. זה גם שורש קצת דומה וקרוב, יור, אש, ויורה בול בנקודה שכאילו מישהו יודע על מה הוא מדבר איתי עכשיו. זה גם מאיר פתאום איזה משהו שהוא מאוד חשוך. וזה גם עושה לך לפעמים דברים שאתה באמת לא מבין. זה לא קשור לספר. בכלל, אנחנו אוהבים מאוד 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 את הביטוי שהכתירו אותנו בו עם הספר. אני לא מקבל את הביטוי הזה. סטטתי פעם את הרב צבי יהודה קוק, שמאוד מאוד לא אהב את הביטוי הזה. זה נכון, הוא אומר שאנחנו עוסקים בספרים. אבל עיקר ענייננו הוא שהתורה שלנו היא חיי עולם נטע בתוכנו. היא תורה שבעל פה. יש תורה שבכתב, שהיא לא תורה שבכתב כי היא נכתבה בבית דפוס טוב, אלא כי לפי אמונתנו היא ניתנה מן השמיים. מה שניתן פה הוא תורה שבעל פה, כי היא חיה והיא קיימת. רק אילוצים מחייבים לפעמים להכניס אותה לתוך קופסה. אגב, החלום שלי בהפסקה, שאני עכשיו נוטה לעצמי קצת מכמה דברים, באמת רק כדי לקבל כוחות להמשך של כולנו, הוא קודם כל לקחת את פרשת השבוע ולכתוב, ולקחת פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק, ולנסות לראות את הכל, ולנסות לראות שם כל פרט.
המילה פסוק היא מלשון הפסקה, והמילה פרק היא מלשון להתפרק. אז איך אתה מחבר את ההפסקות ואת ההתפרקויות למכלול אחד שלם?
כי התורה הזאת מתייחסת לכל פרק בפני עצמו. אבל היא רואה גם אותו כפרקים בתוך גוף שלם. אתה לא לבד עם זה. ואולי הדבר הראשון שהוא החובה שלנו בתורה הזאת, הוא ללמוד אותה בישראלית. הוא ללמוד אותה מהמקום הכי נכון שלנו, אבל מהמקום הכי הכי קשור אל היסודות. ולראות עד כמה זה לא, מנותק אחד מהשני. וכל פסוק הוא באמת פסיק אחד בתוך מכלול. וכשאתה רואה את כל המכלול, ואתה מבין איך כל תו הוא עולם ומלואו, ואתה מנסה להצליח לעשות את שניהם ביחד. אני חושב שזה הכל.
אפשר לומר, רב אלון, שאת המנגינה הזאת, עם הקווים האלה שאתה הדגשת אותם בפרשה הזאת, אי אפשר להפסיק, אסור להפסיק, וגם אכן לא נפסיק. אני רוצה ברשותך, ברשות הצופים בנו, ראשית לאחל לך חופשה נעימה, גם בשמי, גם בשם הצוות המלווה אותנו פה כל כך הרבה שנים, הבמאי מרקו מגר, הפיק סמי אמסלם, מפיקה אסנת מקובקי, וכל הצוות הנאמן שאיתנו נמצא מדי שבוע, בשמי כמובן, בשם כל הצופים. מנוחה טובה ובריאה, ואנחנו מחכים לך פה, ונאמר לך שוב תודה רבה, אמרנו שמחה, תודה לכל זמרה, ואנחנו מחכים הכי מהר שאפשר, בשמחה ובריאות.
רוצה להצטרף גם התודה הזאת, אנחנו ככה כמעט 11 שנה, שבוע שבוע, כולם, כל הצוות נפגשים ביחד, לכולם, לכל הצופים, ואנחנו ממשיכים, אנחנו רק עושים
פסק זמן,
ממך. קוראים לזה קאט.
קאט קטן.
אז זה אינטר קאט קטן, קאט קטן, וחוזרים.
דרך צלחה, תודה לך. וגם לכם נאמר את המילים האחרונות של ההפטרה, ששון ושמחה ימצא בה, בפרשה, בתורה, אצלכם ואתכם בעזרת השם. יהיה אתכם גם בהמשך, מדי שבוע, 3:30, עם פרשת שבוע, יהיו איתנו. חיים משה יסיים עם התמונות של באלבום, שיר לבן שמתגייס מתוך כמיהה ותפילה, שישוב הביתה, חי, בריא ושמח, תפילה ותקוות כולנו. התמונות של באלבום יסיימו, נפגוש אתכם בשמחה, גם בשבוע הבא, שבת שלום.